אתם מאזינים לכאן עוד.
היי, אתם על שער, אני אורי לב.
Es el récord en la historia del fútbol femenino en un partido de clubes.
במרץ האחרון באצטדיון הוונדה מטרופוליטאנו במדריד נפל דבר. 60,739 צופות וצופים הגיעו לאצטדיון כדי לצפות במשחק בין אתלטיקו מדריד לברצלונה בליגה הספרדית וקבעו שיא. לא שיא צופים למשחק בין אתלטיקו לברסה, אלא שיא צופים במשחק מועדונים בכדורגל נשים. כן. הם שברו את השיא שנקבע במקסיקו רק שנה קודם לכן ועמד על 51,000 בגמר הליגה המקסיקנית לנשים. אבל זה לא קורה רק במדינות לטיניות. בשנה שעברה מעל 1.5 מיליון אנשים צפו בגמר הגביע האנגלי לנשים. בכלל, גם בתוך היקום שנקרא ספורט נשים, כדורגל מתחיל לתפוס נתח רציני.
אז המהפכה קורית, והיא קורית גם במיינסטרים, אבל גם ככה מתחת לאדמה גואשת ורועשת.
אז לקראת המונדיאל בצרפת שנפתח ממש עכשיו, אנחנו נדבר היום על אחת המהפכות הגדולות בעולם הכדורגל כרגע, כדורגל נשים, ואיך הוא הופך לכוח משמעותית, חברתית וכלכלית בעולם הכדורגל.
הייתי טומבו, הייתי עם שיער קצר וכולי, והשתלבתי נהדר בשכונה. כמובן שספקתי כל מיני הערות ודברים כאלה, אבל זה ממש ממש לא הפריע לי.
זאת אושרת עיני, כדורגלנית ופרשנית כדורגל. אושרת היא קפטנית נבחרת ישראל לשעבר, ואחד הקולות העולים בשיח הכדורגל בארץ בכלל, הוא מומחית לכדורגל נשים. מוקדם יותר החודש היא זכתה בדאבל, אליפות וגביע עם הקבוצה שלה, אסה תל אביב. היא תמיד אהבה כדורגל, אבל בתחילת הדרך לא היה לה ממש איפה לשחק אותו.
שיחקתי כדורגל עד החטיבה שהייתי צריכה לבחור, אתה יודע, מגמה, אז הייתי במגמת ספורט מן הסתם, אבל שיחקתי כדוריד, אין כדורגל לבנות, אז הייתי שחקן כדוריד, גם שחקן כדוריד די טובה, אבל כל המאמנים היו מתעצבנים עליי שאני מקפיצה כדור עם הרגל, והיה לי ברור שברגע שאני יודע שיש כזה דבר קבוצה של בנות או שאני אוכל לשחק, אני אלך לשם.
וזה בדיוק מה שקרה. בגיל 15.5 התחילה לשחק באופן מסודר בקבוצה, והשנה סגרה את העונה ה-20 שלה בליגה הישראלית. היא שיחקה באפול תל אביב, בנבחרת, גם אפילו יצאה לאירופה לתקופה קצרה.
היו הרבה פיקים בקריירה, 20 עונות זה המון. להיות בליגת העופות עם אפול תל אביב, ולזכות בדאבל עם מכבי חולון, ואפילו הפקעתי שער בגמר ברמת גן, מיתיון רמת גן, להוביל את הנבחרת, אתה יודע, שיחקנו מול צרפת, הייתה אז מקום שלישי בעולם. זה היה בשידור ישיר ביורוספורט, ובארץ גם עשו לזה מלא בלגן ורעש מסביב. אבל מבחינתי, כל פעם שעליתי עם מדעי הנבחרת ושרתי את ההמנון, היה מטורף. כל פעם שעשיתי את זה עם קפטן, את אגב, קצת בכיתי בהמנון, אבל זה כבר משהו שהוא קשור יותר לרגשות שלי.
בשנים האחרונות, על המגרש ומחוץ לו, הושעתי הפנים של כדורגל אנשים בארץ. היא מסקרת, מפרשנת, מדברת ומעלה למודעות כל דבר שקשור לענף. זה חשוב, כי כדורגל נשים כמעט תמיד סבל מיחסי ציבור רעים. זה משעמם, זה לא אינטנסיבי, ובכלל, אחד המשפטים הכי שגורים בקרב מי ששיחק כדורגל פעם בשכונה זה, נו מה, אתה בחורה? אושרת רואה את השינוי.
לגמרי, אם עד לפני שנתיים אפילו שנה, אתה יודע, לא בעתיד בעבר הכזה רחוק, הייתי מדברת על כדורגל נשים, או הייתי מסקרת, או הייתי מציפה איזשהו נושא, אז היו אומרים לי, וואלה, וזה, וזה חדש לי, ואני לא מכיר, או אני לא מכירה, או כל מיני דברים כאלה. בשנה האחרונה יש יותר ויותר, לא רק כותרות, לא רק עיסוק במיינסטרים, אלא ממש ממש מתוך הרחוב, מתוך הקהל, מתוך הקהילה של הכדורגל העולמית, שמדברים על כדורגל נשים, ומתגעים בכדורגל נשים, ומבינים בכדורגל נשים, ואם עכשיו לאחרונה פורסמו סגלים למונדיאל, אז יש דיון מי זומנה ומי לא זומנה, ובקטע מקצועי, לא רק בקטע של להכיר שמות, או איך היא נראית, אתה יודע, לפעמים כדורגלניות או ספורטיות מפורסמות בזכות המראה שלהן, אז מדברים עכשיו על היכולות שלהן.
וזה נכון, השנה יותר מאי פעם מרגישים שזה קורה. מעבר לארצות הברית וקנדה, שבהן כדורגל מזוהה קודם כל כספורט נשי פופולרי ומצליח, ורק אז כענף גברי, בשנים האחרונות אנחנו רואים שגם במדינות כדורגל ותיקות כמו אנגליה, גרמניה, צרפת, ספרד ואיטליה, הענף הזה מתחיל לקבל מקום מרכזי הרבה יותר בסיקור התקשורתי ובשיח. הספורט הנשי במדינות האלה, שעד לא מזמן בלטו בו בעיקר טניסאיות, שחייניות ומתעמלות, מתחיל לתת במה גם לשחקניות כדורגל.
ליאן סנדרסון! 4-0 בין היובנטוס ווימן! כגול של ליאן סנדרסון!
לפי מחקר של מכון נילסן, הספורטאיות הכי מוכרות במערב אירופה הן כדורגלניות. בארצות הברית אמרת כדורגל, אמרת קודם כל הופ סולו, השוערת האגדית של הנבחרת.
דיאנה! אוו! סייב בי סולו!
גם באוקיאניה המשחק צובר תאוצה, ובדרום אמריקה, מעבר לשחקניות על כמו מרתה הברזילאית, יש התפתחויות מעניינות גם בארגנטינה, קולומביה ועוד מדינות. לאט לאט כדורגל אנשים הופך להיות חבר לגיטימי בקהילת הכדורגל העולמית. יותר מזה, כדורגל אנשים הופך להיות קהילה חזקה בפני עצמה. אבל זה לא תמיד היה ככה. בואו נבין איך זה קרה. נשים שיחקו כדורגל פחות או יותר מאז שהמציאו אותו. ממצאים ותיעודים לנשים שמשחקות כדורגל אפשר למצוא עוד בשנת 5000 לפני הספירה מסין העתיקה. במאה ה-12 בצרפת נשים נהגו לשחק גרסה של המשחק שהייתה פופולרית מאוד, ובסוף המאה ה-19, איך לא, גם בבריטניה שמסדה את הכדורגל בצורה המודרנית שלו, נשים שיחקו כדורגל. הפריחה האמיתית של משחק הנשים קרתה בזמן מלחמת העולם הראשונה. בזמן שהגברים יצאו לקרב, נשים תפסו את מקומם במפעלים, במסילות הרכבת ובבתי החולים. כפועל יוצא מזה, נשים התחילו להשתתף בקבוצות כדורגל של מקומות העבודה. באופן דומה למה שקרה לגברים 50-60 שנה לפני זה.
הגברים יצאו למלחמה, נשים שיחקו כדורגל, הביאו עשרות אלפים לאצטדיונים הכי גדולים באנגליה.
כדורגל הנשים הפך להיות כל כך פופולרי בבריטניה בשנים ההן, שהוא אפילו עבר את כדורגל הגברים. לפי רישומים שונים של ההתאחדות האנגלית, אחד מהמשחקים ב-1920 משך 53,000 צופים. אבל אז, בהחלטה חד צדדית, זה נפסק.
ואמרו פשוט שזה לא הגיוני, שנשים לא צריכות לשחק כדורגל, שהגברים חזרו מהמלחמה, אסרו עליהם, על פי חוק, לשחק כדורגל, עד שנות ה-70, וזה אתה יודע, במדינה הנאורה, במולדת הכדורגל המודרני, אז תחשוב במדינות אחרות, לא היו צריכים להגיד אפילו איזושהי סיבה, ופשוט אסרו על נשים לשחק כדורגל, אז הן היו עושות את זה במחתרת, בהתארגנויות כאלה קטנות, לא בליגות מסודרות.
בהיעדר ארגון גג מסודר המוכר בחוק, נשים באנגליה היו משחקות כדורגל בצורה חובבנית לחלוטין, ובעיקר על מגרשי רוגבי, בין אימונים של, ניחשתם נכון, קבוצות גברים. הדבר הזה עצר את ההתפתחות של הענף. כדורגל הפך להיות משהו גברי לגמרי. השינוי התחיל במונדיאל 1966 שנערך באנגליה.
No previous international, no other cup final, indeed nothing Wembley ever staged matched the glamour of this event, the final of the World Cup.
הזכייה של נבחרת הגברים בגביע העולם, היחיד של אנגליה אי פעם, הטריפה את המדינה, וגם נשים חזרו להתלהב ולהתעניין במשחק. ב-1970 ההתאחדות האנגלית החליטה להוריד את החרם מכדורגל הנשים ופרסה מחדש את חסותה על הענף. באותן שנים UEFA הותה לכל ההתאחדויות האירופאיות לפתח ולדאוג למשחק הנשים, ובשנות ה-80 המשחק החל להתפשט הלאה. נבחרת ארצות הברית הוקמה, וביפן הוקמה ליגת נשים, שהייתה הליגה החצי מקצוענית הראשונה בעולם.
אפשר להגיד שברוב המדינות משנות ה-90, שנות ה-2000 יש ליגות מסודרות, בשנים האחרונות זה גם הפך לליגות מקצועניות, זאת אומרת השחקניות פול טיים ג'וב עם כל התנאים מסביב, ומאיסור בחוק לשחק אנחנו מגיעים לכך שכל מועדון רוצה שתהיה לו קבוצת נשים, רוצים ליצור את הקהילות האלה, רוצים להביא עוד יותר נשים למגרשים גם בתור צופות וגם בתור שחקניות.
כיום כדורגל נשים הוא ענף המסורק באופן מקצועני וסמי מקצועני ב-177 מדינות. כדורגל הוא הספורט הקבוצתי הנשי הכי פופולרי בעולם. מונדיאל הנשים הקודם משך עשרות מיליוני צופים וצופות, והנוכחי בוודאות הולך לשבור את זה. פתאום הבינו שיש שם פוטנציאל כלכלי, שעד לא מזמן בקושי התייחסו אליו.
קודם כל גילו שיש כוח כצופות, אתה יודע, 50% מהאוכלוסייה שמתעלמים ממנו בכלל. ואם תראיין כל בעלים של קבוצה בארץ ובעולם, יגידו, תשמעו, כדורגל זה שוק שהוא סגור, הייתי רוצה להרחיב את זה. ופתאום לוקחים משחקים מהליגה הספרדית לסעודיה, או לוקחים כל קבוצה באירופה הולכת לעשות מסע בארצות הברית או במזרח, כדי להרוויח יותר כסף, כדי להגדיל את השוק שלה. היי, 50%, 70% מכוח הקנייה, מחכה לכם פה ואתם אפילו לא פונים אליו.
ופתאום, קהילת הכדורגל השכילה להבין מה יש לה מתחת לאף.
אז פתאום את זה הם גילו, פתאום נחשף ביניהם, בפניהם עולם חדש, והם שמחים לקפוץ על המציאה הזאת. קבוצות כדורגל הבינו את הפוטנציאל הגלום גם בקבוצות נשים. דוגמה הכי קטנה שיש, תיקח את ברצלונה, שאני חושבת שהכוח הכלכלי שלה הוא גדול וידוע. השנה החליטו שהספונסר לחולצה של הנשים יהיה שונה משל הגברים. בום, הרוויחו עוד ספונסר.
בשש השנים האחרונות, כמות הספונסרים שנכנסו לענף צמחה ביותר מ-40%. באותו הזמן גם כמות הגברים המתעניינים בענף גדלה. מ-27% מתוך כלל האוהדים והאוהדות, הגברים הפכו ל-43%. זה עדיין לא קרוב לטניס נשים, אבל כשוק פוטנציאלי, כדורגל הנשים הוא עצום. לפי מחקרי שוק, המספר שמופיע שוב ושוב הוא 105 מיליון. 105 מיליון אוהדים ואוהדות, נשים וגברים, שהם בסיס הקהל של כדורגל נשים בעולם. עם כזה מספר, לא פלא שחברות ענק כמו אדידס, נייקי, קוקה קולה, יונדאי, קטר איירווייז ואחרות, הולכות על הענף והמונדיאל הזה בכל הכוח. הגילוי של שוק חדש הוא מבטיח, והכניסה של ספונסרים וארגונים גדולים עוזרות למנף אותו, אבל דבר אחד ממשיך לבלוט בענף הזה. בכדורגל נשים קיים מתח, מאבק, קונפליקט. רק בסוף 2018, בטקס כדור הזהב האירופי, הבלון דור, זכתה לראשונה אי פעם גם כדורגלנית, עדה אגרברג הנורווגית שמשחקת בליון. רגע אחרי הזכייה, מנחה הטקס זרק הערה סקסיסטית שיצרה סערה עולמית. גרמה להרבה מאוד אנשים להגיד, אוקיי, יש פה עניין. אבל זה לא מסתכם רק בבורות. רק השנה בקולומביה וארגנטינה כדורגל הנשים ניצב בפני משברי ענק. בקולומביה, אחת המדינות החזקות בענף בדרום אמריקה, לא פתחו את הליגה בגלל מחאה של השחקניות על התנאים, על השכר, על הביטוח ותלונות על הטרדות מיניות של מאמנים ונשיאי הקבוצות כלפיהן. בארגנטינה גם כן, מקרנה סנצ'ז, כדורגלנית סן לורנצו, הביא למהפכה של ממש. עד החודש שעבר, כדורגל נשים היה ענף חובבני לחלוטין בארגנטינה. אבל סנצ'ז ושחקניות נוספות הציפו שוב ושוב את הבעיות, הביאו לשינוי במדיניות ובתמיכה הכלכלית של ההתאחדות בקבוצות הנשים, וחתמו על חוזים מקצועניים.
El reclamo es para ser reconocidas como jugadoras profesionales, para que se nos tome como trabajadoras.
ארגנטינה, שממצב שרצו לסגור את הליגה, לסגור את הנבחרות, הפכו לליגה מקצוענית.
ולא רק באמריקה הלטינית הכדורגל משמש כבמה להעלאת מודעות לנושאים בוערים. גם במזרח התיכון דברים זזים. בירדן ערכו את אליפות העולם לנשים עד גיל 17 ב-2016 ונתנו במה לשחקניות ראשונות עם חיג'אב בטורניר של פיפה. אם אתם זוכרים, בפרק הראשון של שער דיברתי עם פרווין, צלמת כדורגל איראנית שסיפרה על הקשיים בלהיות אישה בכדורגל האיראני.
For a woman is not simple in Iran. The entry of women into men's sport competition is prohibited and this makes difficult for
בשנים האחרונות יש מאבק אמיתי להכנסת נשים למגרשים באיראן שתופס עוד ועוד תאוצה בתקווה לשינוי. גם בארצות הברית, אלופת העולם, השחקניות מובילות מאבק לשוויון בין כדורגלנים לכדורגלניות.
כן, זה הפך להיות איזשהו מאבק מגדרי, והשחקניות הכי טובות בעולם, אלופות העולם, מובילות מאבק לשוויון בשכר. הן פשוט אומרות, אנחנו עושות את אותה עבודה, למה אנחנו מקבלים את אותו שכר?
ומה שמעניין, זה שהמאבק הזה לא נשאר של נשים בלבד.
הרבה מאוד סולידריות, אגב, בין קבוצות הגברים, בין השחקנים לבין השחקניות, ודווקא שם, גם בדרום אמריקה, אתה יודע, גם אם ניקח את עולם הערבי, מוחמד סלח נבחר ל-100 אנשים המשפיעים של מגזין טיים, ואחד הדברים הגדולים שהוא אמר, שבחברה הערבית צריכים לשנות את הגישה כלפי אנשים. עכשיו הוא עשה את זה שעומדת לצידו אלכס מורגן, שגם נבחרה להיות אחת מ-100 אנשים המשפיעים של מגזין טיים, חלוצת נבחרת ארצות הברית למי שלא מכיר.
וזה אחד הדברים שהכי בולטים בכדורגל נשים. כי ענף שעוד נמצא בתחילת הדרך שלו, או בשלב מוקדם יחסית בוורסיה המודרנית שלו, המסר שיוצא ממנו כל הזמן נוגע לשינוי. שינוי דרך כדורגל.
אתה מבין שיש פה, אני ואתה, ומאמינה שגם מי שמאזין לנו יודע שדרך הספורט, דרך הכדורגל, אפשר לעשות שינוי חברתי מאוד מאוד גדול. אבל פתאום זה מחלחל גם למקבלי החלטות, וגם למי שמשחק את המשחק עצמו, צריך להבין. חלק מהעניין הזה שביחד אנחנו יכולים להרים את המשחק הזה, ביחד אנחנו יכולים ליצור שינוי חברתי, ובשיתוף הפעולה ובסולידריות הזאת אנחנו יכולים לעשות דברים ענקיים, וזה קורה, זה קורה עכשיו, גם עם האמירה הזאת של סלח, וגם עם דברים אחרים שנעשים, גם באופן פומבי וגם מאחורי הקלעים.
אבל בניגוד לגישה שאומרת שאם יש בעיה צריך להציף אותה מעל כל במה, לאושרת יש זווית מעניינת ושונה בנוף על איך צריך להתמודד עם האתגרים של הענף.
אני אישית לקחתי צד קצת שונה, אין לי בעיה להציף את הבעיות, וזה קרה גם מהעונה ובכל השנים, אני לא מסתירה את המציאות, אבל המאבק לשוויון, המאבק לשכר, לתנאים, לחשיפה, הוא נעשה איפה שזה צריך לעשות, ולא באופן פומבי. זאת אומרת, אם אני עכשיו יבוא ויתלונן ברעיון אחרי אליפות, על היחס שנותנים לנו, על כל מיני דברים כאלה, אני לא מאמינה שזה יביא תוצאות, כמו שאני אשלח מכתב להתאחדות, או שאני יערב את אורחי האתרים שאני מכירה, ואני טוב להם, לקבל יותר חשיפה. אם יש איזושהי בעיה גדולה, כמובן, כמו שהיה עם שחקניות בארגנטינה ובקולומביה ובכל מקום אחר, כן, מציפים את הבעיה, מדברים עליה, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא מה שנעשה והמהפכה שקורית, אני לא מסתירה דברים, לא הכל דובוני אכפת לי וקשת בענן, אבל כן צריך להתמקד במה שטוב, כי כמו שאמרתי, אם זה רעיון אחרי שלוקחים אליפות, או לא משנה מה, כל חשיפה תקשורתית שיש, ואיזה ילדה יושבת בבית ורואה את זה, או איזה אמא יושבת בבית ורואה את זה, או אבא, לא משנה, ורואים שאני מתלוננת על דברים שיש, אז הוא אומר, רגע, למה אני אכניס את הילדה שלי לזה? ואם מציפים את מה שזה גורם לי, את איך שזה פיתח אותי כאדם, את הכלים שזה נתן לי לחיים, וכלים חברתיים להתמודדויות, עם הצלחות ועם כישלונות, אז הוא אומר, רגע, אז אולי אני רוצה שהילדה שלי כן תיכנס, כדי שזה ייתן לה את הכלים, ממה שאלף שיעורים בבתי ספר לא עושים, שני אימונים בכדורגל עושים.
והשינוי שאושרת מייחלת לו לגבי הדרך שבה תופסים כדורגל נשים, בסביבה הקרובה אליה או בתקשורת הישראלית, בחול, כבר מתרחש במימדים אחרים לגמרי. קחו לדוגמה את צרפת.
הייתה הכרזה על הסגל שנבחרת צרפת למונדיאל. 5 מיליון איש, מעל 5 מיליון איש בצרפת, ראו את המשדר שהכריז על הסגל. 22% רייטינג. זה משהו מטורף. ההתרגשות והציפייה, ההייפ לקראת הטורניר הזה, זה אחד הדברים הגדולים שחוויתי, ולא בגלל שאני נמצאת בעניין של כדורגל אנשים, כי אני מקבלת פניות מאנשים אחרים, מאנשים שמתעסקים בספורט, מאנשים שמתעסקים בתקשורת או כדורגל בכלל, שואלים אותי, אוקיי, מה יהיה במונדיאל? למה מדברים עליו כל כך הרבה?
The Women's World Cup is getting closer. This is going to be the biggest tournament ever, with interest in the women's game at an all-time high.
והאמת, למה פתאום מדברים על המונדיאל בצרפת? מה מיוחד הפעם?
כי יש יותר חשיפה. המונדיאל בדרך כלל, כל מי שראה משחקי מונדיאל, היית צריך להיות עכבר כדורגל במדינה כדי לראות משחקי מונדיאל, ובקיץ הזה לא תצטרך להיות, כי הכל ישודר בכאן. אז כל מי שראה משחקי מונדיאל אומר לי, וואו, יש שם רמה, איזה יופי, יש שם גם מצטדיונים מלאים, וכיף לראות, ויש משהו נורא חיובי בכדורגל נשים, אנשים לא נחשפו לזה עדיין. לא תשמע שריקות בוז ולא כללות. יש עידוד. יש הולכים על החיובי כל הזמן. אמרתי, שוב, זה לא דובונה, אכפת לי וקשת בענן. אתה תראה כניסות, אתה תראה פאולים, אתה תראה כרטיסים אדומים, כי זה חלק מהמשחק, ואנחנו משחקות כדורגל כמו כל אחד אחר, אבל המסביב הוא הרבה יותר חיובי, ותסתכל גם על השידורים עצמם, ותשמע את הפרשנים והפרשניות, מנתחים את מה שנעשה, לא בוואי, איזה חלשה היא, איך החמיצה, אלא למה החמיצה ומה קורה לה מבפנים ומבחינה מנטלית.
והתכונה שיש בעולם סביב מונדיאל הנשים השנה היא עצומה. בפעם הראשונה זה מרגיש שכדורגל נשים עומד להפוך לשיחת היום, וזה עוד בקיץ שיש בו את גביע אפריקה לאומות ואפילו את קופה אמריקה. אם פעם הניצחון היה בעצם זה שיש את הטורניר, הקיץ הזה מביא איתו מהפכה בגישה.
פתאום נכנס הקטע המקצועי, ניתוחים מקצועיים שלא היו בעבר, והאם עדה אגבר תחסר לנבחרת נורווגיה? עכשיו, שנתיים כבר לא בנבחרת נורווגיה, אבל מדברים על כך אם היא תחסר ומי תוכל להחליף אותה, וזה שיש ניתוח מקצועי זה ניצחון בעיניי.
בינתיים, הרחק מההכנות האחרונות למונדיאל, כדורגל הנשים בישראל נמצא במקום קצת אחר מול סצנות מקבילות בעולם.
אני חושבת שאי אפשר למקם את הליגה בישראל במקום גבוה, כי אין גם עקביות, וגם בינתיים אין הצלחות באירופה. אסת תל אביב לפני 15 שנה או 10 שנים, לא יודעת, עברה רק את שלב המוקדמות של ליגת אלופות, כל שאר הפעמים אף קבוצה לא הצליחה לעשות את זה, ואני חושבת שברגע שתהיה הצלחה באירופה, ברגע שיהיה לנו יותר שחקניות מקומיות שמצליחות וגם יוצאות לשחק בחול ויחזרו לשחק פה, זה יעלה את הרמה.
בעצם, המצב של כדורגל הנשים בישראל לא כזה שונה מהמצב של הגברים.
גם אם אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואה הזאת בדירוג פיפה בין הנבחרות, אז הנבחרת הנשים מדורגת גבוה יותר, אבל שנינו יודעים שהדירוג הוא לא משהו שמייצג. אני חושבת שברגע שתהיה יותר חשיפה, גם יבוא יותר צופים, וכבר בשנתיים האחרונות שמצלמים את כל המשחקים, זה גרם לעלייה ברמה. כי ברגע שאתה יכול לנתח מקצועית לפי וידאו, ברגע שאתה יכול לראות את עצמך, והנראות היא חלק מאוד מאוד גדול משיפור הענף הזה.
עדיין, תמיד יהיו כאלה שיגידו דברים אחרים. תמיד יהיו את אלו שיגידו, זה לא מעניין, זה לא כמו כדורגל אמיתי. או יכתבו איזה טוקבק ויגידו שמדובר בנשים שלא באמת מבינות את המשחק.
א', אני לא צריכה לענות להם. זה היופי שבעניין, שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ובטח בעולם המדיה החברתית, אז כל אחד גם רוצה להגיד את מה שיושב לו על הלב. כדורגל הוא חברה מאוד מאוד סגורה. אנחנו רוצים להגיד ורוצים להראות את זה כאילו שזה שהוא עירוב של תרבויות, אבל בדרך כלל מי שנמצא בשולי החברה, לא מקובל בכדורגל, רוצים לשמור את זה כענף ספורט של הגברים הלבנים, אם נגיד את זה ככה, אז כל מה שקצת מערר את האיזון שלהם ישר חוטף ביקורות, כל מה שקצת יוצא מאזור הנוחות שלהם מקבל הקיצות שהן לאו דווקא קשורות, אז רק אומר לך כמה זה מערר להם את האיזון, ואני חושבת שכמו שאמרתי מקודם, כל מי שראה משחקים, כמובן ברמה הגבוהה, אם זה ליגת אלופות או מונדיאל, פשוט נסחף אחרי הענף וממשיך לעקוב ורואה את זה, וזה מה שאני ממליצה גם לכל אלה שאומרים את הדברים הללו. תראו, תתנסו, אחרי זה תדברו. יכול להיות שזה גם לא יעניין אתכם, וזה בסדר גמור. כל אחד יש את מה שהוא אוהב. יש אנשים שאוהבים כדורגל שהוא נורא קצבי ונורא פיזי, ויש אנשים שאוהבים כדורגל שהוא הרבה יותר טכני. כל אחד מה שהוא אוהב, ואני מקווה שכמה שיותר יצטרפו אלינו למהפכה.
אבל כשאושרת אומרת מהפכה, היא לא מתכוונת רק לשידורים בטלוויזיה, לספונסרים וכל אלה. היא מדברת על שינוי שיכנס גם לחיים האמיתיים שלנו.
אני חושבת שהסוף, העתיד, יהיה, כן, לבנות קהילות כדורגל שיהיה כולנו ביחד, ולפנות גם לילדים וגם לילדות, גם שיבואו לשחק, גם שיבואו לצפות, ובאותה רמה שמופיע בספר לימוד, בעיה מתמטית על כדורגל, דני הלך לשחק כדורגל והיו 3 כדורים, אז גם חגית הלכה לשחק כדורגל והיו לה 4 כדורים.
אז בואו תנסו את זה. תבחרו לכם איזו נבחרת בקיץ הקרוב ותעקבו אחריה. אולי המערך הצרפת של יוז'ין לסומר, הלוויות של אנגליה עם סטף יוטון, דרום קוריאה יעילה של צ'ו סו יון, ארצות הברית החזקה של אלכס מורגן, או שתלכו פשוט על המוכר והטוב, ברזיל של מרתה, שבגיל 33 היא מלכת השערים של המונדיאל עם 15 כאלו. תכירו את השחקניות, תתרשמו מהרמה, תשוו את זה למה שהכרתם עד עכשיו. היי, יכול להיות שבסוף תחליטו שכדורגל נשים הוא פחות בשבילכם. כמו שאושרת אומרת, זה בסדר ולגיטימי לגמרי. אבל מה שבטוח, אתם תהיו חלק מהיסטוריה. חלק ממהפכה אמיתית, תוך כדי שהיא מתרחשת. כי כמו שזה נראה עכשיו, המונדיאל הזה בצרפת הוא רק ההתחלה. אגב, מיום שישי, השבעה ביוני ועד יום ראשון, השבעה ביולי, בפעם הראשונה בישראל, כל משחקי מונדיאל הנשים בשידור ישיר בכאן דיגיטל, ו3 משחקים, ביניהם הגמר, ישתרו גם בכאן 11. אושרת עיני, שהייתה איתנו בפרק הזה, תהיה הפרשנית לצד ליאן וילדאו ואורי לוי. זה היה השער שלכם לקראת מונדיאל הנשים 2019 בצרפת. תודה לרום עתיק, האורך המסור, לדניאל שמר על הרגשות בסאונד, לערן פיש היקר, אני אורי לוי, Keep it real.